Hallo.
Hi.
Hey, ma shlomech.
Hey, Yofi,
ma nishma? Hey, ze Yofi. איך נהנית ביתר קלייזמר?
רגע, נורית, את יודעת שלא תהיה, אל תנסי.
נורית לא תהיה? רגע, ומה עם מסעדה?
לא, אני לא יודעת, נורית לא תהיה, היא בהזכרה.
אוה.
וכן, היא אמרה שהיא נורא מתנצלת, ולא תחולת, חשבתי, אמרתי לה להביא לך אס-אמס, אבל לא משנה.
אז רגע, מה עם מסעדה לא באינטרנט?
לא, היא לא באינטרנט?
בואו נראה, מה אני לא מוצאת אותה, רגע, בואו נראה איפה היא.
תקשר אליה?
כן.
טוב, תקשרת. בקיץ נראה לי ש... כן? ערב טוב, מה נשמע? אוקיי, בזה לא ברוך השם, מה שלומך? עשר, תודה לאל, איך שימחתם אותנו?
הנה היא פה!
הנה, אני רואה שהיא, כן, יופי, יופי. כי נורית היום לא נמצאת, אז כבר חששת שלא יהיה לנו שיעור. טוב, יקר, ביי. למה היא? אוקיי, אבל לא ראיתי אותך.
היי, הלו, מה שלומך?
לא, חאולי, תזהו.
ברוך השם, יחד.
בוא נראה.
היי, מסעדה? מה שלומך?
היי, ערב טוב, מה נשמע?
ערב טוב, מה אני שמעתי שטובה סיפרה? חדשות טובות עלייך?
מה?
אפשר להגיד לך מזל טוב?
אני אשמח, תודה רבה.
מזל טוב, מכל הלב.
מזל טוב.
תודה רבה, אני מבקשת שאת השיעור הזה אנחנו נקדיש לברכה.
רק ברכה, רק ברכה. איזה יופי. איזה יופי.
תקשו את השמות. מסעדה בת.
בת אסתר ויהודה בן שושנה.
מסעדה בת אסתר? ויהודה בן שושנה, איזה יופי, שרק שמחות וטוב, אהבה והשכינה תשרה ביניכם תמיד.
אמן, 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 תודה.
איזה יופי. וגם אני רוצה להקדיש את השיעור לאימא שלי, שהיא עכשיו שוב פעם בבית חולים, או בדרך לבית חולים, בדיוק אחותי התקשרה, לא מרגישה טוב, אז...
רפואה שלמה.
כן, השם שלה זה רפואה שלמה לחיה בת שרה לאה.
אמן.
אמן. אז בואו נעשה תפילה שלנו. רגע, אני רוצה לבדוק שזה מקליט. כן, בשביל נורית, יופי. ריבון עולמים ואדוני אדונים, אברהמן והסליחות, מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, בקידה ובשתחוויה. שקרבתנו לתורתך ולבדתך עבודת הקודש, ונתת לנו חלק בסודות תורתך הקדושה, מה אנו ומה חיינו, אשר עשית עמנו חסד גדול כזה. על כן אנחנו מפעילים תחנוננו לפניך, שתמחול ותסלח לכל חטאותינו ועוונותינו, ועלו עוונותינו מבדילים בינינו לביניך. וכן יועצון מפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתכונן את לבבינו ליראתך ולבעתך, ותקשיב אוזניך לדברינו אלה, ותפתח לבבינו הראל בסודות תורתך, ויהיה לימודן זה נחת רוח לפני כסי כבודך, כריח ניחוח, ותציל עלינו אור מקור נשמתנו בכל בחינתנו, ושיתנוצצו ניצוצות עבדיך הקדושים, אשר לידם גלית דבריך אלה בעולם. וזכותם, וזכות אבותם, וזכות תורתם ותמימותם וקדושתם, יעמוד לנו לבל נקשל בדברים אלו. ובזכותם, תאיר עינינו במה שאנו לומדים, כמאמר נעים זמירות ישראל, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. כי אדוני תן חוכמה מפיו דעת ותבונה, יהיו לו רצון עם רפי, ויגיוני בי לפניך, אדוני צורי וגורלי.
אמן.
אמן. יופי, אז מה אנחנו נלמד? אני חשבתי סידור, אבל אם נורית לא פה, היא אוהבת להיות פה בסידור, נכון?
נכון.
אז אני אביא את המארג לשולחן, רק שנייה. אוקיי, בסדר. אז אנחנו בדף, דף, 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 דף.
יהיה
מסורן עמוד 60,
נכון?
אני חושבת...
כן, גם לי, גם לי, כן.
כן, 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 וואו, כן, אנחנו מתקדמות. איזה יופי, ברוך השם. אני רק אשים לי קצת יותר אור. טוב, אבל את רוצה להתחיל לקרוא?
כן, רק מאיפה, מהקדמה לספר הזו, נתחיל ביד א'?
כן, בטח.
אוקיי. אוקיי, המשיך. ועל ידי העסק במצוות מגיל 13 ואילך, שעוסק על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא האדם מתחיל את ההר הרצון לקבל לעצמו המוטבע בו, ומהפכו לאט לאט על מנת להשפיע. המשפט הזה דורש הסבר. מה נכלל במושג תורה ומצוות? מה מיוחד בתורה ומצוות שיש בכוחה לתקן או לטהר את הרצון לקבל לעצמו המוטבע באדם? האם הרב אשלג, זכר צדיק לברכה, מתכוון שרק היהודי הדתי יכול לתקן את עצמו ולבוא לדבקות עם הבורא? ומה לגבי היהודי החילוני? ומה מיוחד בגיל 13? נתבונן בשאלות אלו אחת אחת. שאלה א', מה נכלל במושג תורה ומצוות? הרב אשלג זצ"ל משתמש במושגים תורה ומצוות במספר משמעויות. א', מעשים טובים שנוהגים בין אדם לחברו, לפי הנסיבות המשתנות והמוכתבות לנו. ב', קיום המצוות לפי ההלכה, שהן מצוות בין אדם למקום ומצוות שבין אדם לחברו. ג', לימוד התורה כמדריך לתודעה פנימית. שאלה ב', מה מיוחד בתורה ומצוות שיש בכוחן לתקן ולטהר את הרצון לקבל לעצמו המוטבע באדם? הרב ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל דן בזה בפירושו על הפתיחה לחוכמת הקבלה.
אוקיי, אז רגע, רגע, בואו נעצור רגע ונסתכל רק שנייה על העניין של שאלה א', אוקיי? מה נכלל במושג תורה ומצוות? ומה מיוחד בהם? מה מיוחד בתורה ומצוות שיש בכוחן לתקן, לתהל את רצון לקבל לעצמו? זאת אומרת, הוא אומר, על ידי עסק במצוות, מגיל 13 ואילך, שעוסק אמנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא מתחיל לתהר רצון לקבל לעצמו. גיל 13 זה גיל מאוד מיוחד. זה 12 בשביל בנות, 13 בשביל בנים. וגם, נכון שיש כל העניין של בר מצווה, בת מצווה, אני לא מדברת על טקס. אני מדברת על שינוי מהותי שקורה בבן אדם בגיל הזה. ואנחנו רואים את זה בגיל הבגרות, בגיל הצעירים, שפתאום הם מאוד מאוד רוצים לעזור. הם רוצים לעזור לעולם, הם רוצים לתקן את כל העולם, הם רוצים לעשות התנדבויות, הם רוצים... יש להם אידיאלים, מתחיל להיות אידיאלים. נכון? הם יוצאים מהקטנות שלהם וממש פתאום מגלים שיש עולם ודברים לא בסדר בעולם ורוצים לתקן. וזה מאוד מאוד, זה תופעה שממש קורה. ומה שקורה שבגיל הזה מתחיל להיות, הנשמה מתחיל ממש לפעול. יש גילוי של הנשמה של בתוך הבן אדם. וצריך לתת לו מסגרת. ולכן יש ביהדות, יש את המחויבות לתורה המצוות מתחיל בגיל הזה. בגלל שלתת כוחות לנשמה שיכולה להביע את עצמה. כי זה הגיל שפחות או יותר הנשמה ממש מתחיל לגלות את עצמו בתוך הגוף האדם. קודם הילד היה מתוך עולם שלו יותר. עולם בתוך עצמו, משפחתו, החברים שלו, צעירים, זה מה שעניין אותו. זה עוד ממשיך, זה לא שזה לא ממשיך, אבל בגיל הזה מתחיל להרחיב את האופקים, וזה בגלל שהנשמה מתעוררת בגיל הזה.
אז
ואז הוא אומר שבגיל הזה מתחיל לתאר רצון לקבל עצמו על ידי התורה המצוות. אז תורה המצוות, כשאומרים את המילה תורה המצוות, צריך לחשוב מה אני חושבת כלול בתורה המצוות. וצריך ממש לקחת את זה במונחים הכי רחבים. לא צורה של חוקים, שאם אני עושה את זה, אני שומע תורה מצוות, ואם אני לא עושה את זה, החוקים האלה, אני לא עושה תורה מצוות. זה לא, זה יותר מדי צער, ההגדרות האלה. צריך ממש להרחיב את המושג בתודעה, כמה שיותר רחב. כי התורה היא החוכמה העליונה שהתגלה לנו קודם כל בהר סיני, אבל התפתח ודרך הדורות, התורה של בעל פה, כל העניין של התנהגות בין אדם לחברו, הכל זה כלול בחוכמה הזאת. כללים של חברה, כללים של התנהגות בינינו, כללים של דיבור ומעשה, כל זה כלול בזה. זה גם איך אני מתנהגת כלפי האלוהים. וזה לא רק מעשים שאני עושה, כמו שלשתות, לעשות קידוש ביום שבת, אלא גם איך אני מרגישה כלפיו. גם יש מצוות כאלה, מצוות של אהבה, מצוות של יראה. איך אני מרגישה כלפיו? איך אני מביעה את הרגשות שלי לגבי הקדוש ברוך הוא בפועל? אז יש המון כלול בתוך המושג של תורה המצוות. וכל אחד, בעצם, לפי המשפחה שלו, לפי הרקע שלו, לפי התפתחות שלו, לפי איפה שנמצא בחברה, כל אחד בעצם מוצא את עצמו באיזשהו ספקטרום של הרעיון של תורה המצוות.
ידידה.
כן.
את יכולה, לא יודעת אם אני אסביר נכון, אבל את יכולה להסביר מה עומד אחורי הרעיון שזה מצווה להיות ביראה ממנו או לאהוב אותו. מה המצווה בזה? מה העומק הפילוסופי מאחורי המצווה הזאת לאהוב אותו ולהיות יראה ממנו?
זה שאלות כל כך עמוקות וכל כך טובות. בדיוק בדיוק זה הם הופיעו בפרשת השבוע הזאת שבדיוק היה לנו, פרשת ואת חנן. שני המצוות האלה הם מופיעים שם. אז למדתי על זה ממש השבוע, אז ברוך השם. הרמב״ם אומר, הוא שם את המצוות האלה ממש ראשון במצוות שבן אדם צריך להסתכל עליהם. הוא אומר ששניהם באים על ידי התבוננות בגדלות השם. על ידי זה שאנחנו מתבוננים על גדלותו. עכשיו, גדלותו זה לא רק שכל הבריאה היא גדלות, אבל גם גדלות משני מישורים. גם גדלות בעניין שהוא כל כך אינסופי, אבל בצד שני הוא אכפת לו מכל אחד ואחד, והוא מתעניין בפרטי החיים של כל אחד ואחד. זה גם גדלות. גדלות של אהבה, גדלות של אכפתיות, גדלות של רחמנות. כל זה בתוך גדלות השם. גדלות השם כמובן גם כן בטבע, במישורים שאין לנו מושג עליהם. אז זה על ידי התבוננות בזה, בן אדם מגיע לשתי רגשות שהם תוצאות מהתבוננות הזאת. אחד זה כמה שהוא כל כך גדול, וצד שני הוא אוהב אותי כל כך ונותן לי מה שאני צריכה בחיים הפרטיים שלי, בפרטי הפרטים של החיים שלי. לפעמים ממש רואים את זה. אז מבחינה זאת זה מעורר אהבה, מעורר קיובה, רצון להתקרב. בצד שני, כשבן אדם רואה את האינסופיות שלו, והוא מתבונן בזה, הוא אומר, וואו, כמה שאני קטן לגביו. ואז זה מעורר הרגשה של יראה, יראת כבוד, יראת רוממות. אז זה שני רגשות שבעצם הם די הפוכים אחד לשני, כי אחד מבקש קרבה, ואחד מבקש ריחוק בעצם, כי פוחדים, או יש יראה כזאת. אבל בסופו של דבר, שניהם חשובים ומביעים את הספקטרום של הרגשות שיש לנו כלפי הקדוש ברוך הוא.
אם אני מתייחסת לקבלה כל כלי להבנת היקום והעולם, אני תמיד לוקחת את זה למישור החברתי, אז אני חושבת שבחברה שבה אנשים אוהבים אחד את השני ויראים לפגוע אחד בשני, לא להיות מספיק רגישים אחד לשני, זה כאילו יוצר חברה יותר טובה. אני חושבת שהאימון על שני הערכים האלה, הוא אימון שהופך אותך לבן אדם יותר טוב בסופו של דבר.
ודאי, 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 אין ספק. כי כמו שאנחנו, הרב אשג אומר את זה דרך אגב, את ממש נוגע לנקודה מאוד חשובה. בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, הוא אומר, כל היחסים שאנחנו לומדות בין אדם וחברו בתוך החברה שלנו, בתוך היחסים שלנו בין אדם לחברו, בסופו של דבר מלמדים אותנו גם איך להתייחס לקדוש ברוך הוא, וגם ההפך. על ידי זה שאנחנו, בדיוק כמו שאת אומרת, אהבה זה אני נותנת מה שאני אוהבת לזולתי, כי אני אוהבת אותו, אני רוצה לעשות לו טוב, אני רוצה להתקרב אליו, אני רוצה לקרב אותו אליי. זה ההרגשה של אהבה. יראה זה יותר גם, אני לא רוצה לגרום לו משהו שיתרחק ממני. אני לא רוצה לגרום לו משהו של, אני פוחדת לעשות משהו שלא ימצא חן בעיניו. יש בזה גם אלמנט ביראה. אז בין בני זוג למשל, יש שני אלמנטים, הרגשה של קרבה, בוא נעשה משהו ביחד, בוא נעשה שמח. בצד שני, אנחנו נמנעים למה לעשות דברים שאנחנו יודעים שיכולים להכיס או לעצבן את זולתנו.
נכון.
אז גם כן, זה ההרגשות של אהבה ויראה. וגם כן, אצל הקדוש ברוך הוא, יש ביטוי לאהבת השם ויראת השם בדרך המצוות. אהבת השם מתבטא דרך המצוות החיוביות. שבת וחגים ודברים חיוביים, כל הכן תעשה, 248 מצוות עשה, זה הם קשורים לאהבת השם. והמצוות שלא תעשה, אם היינו עושים אותם, היינו גורמים פירוד בינינו, בין הקדוש ברוך הוא, אז הם מצוות שאנחנו נמנעים, דברים שאנחנו נמנעים מלעשות, כי אם אנחנו היינו עושים אותם, אנחנו מרחיקים אותו, עושים לו לא טוב, בעצם עושים לעצמנו לא טוב, כי לא, הוא לא מושפע מאיתנו, אבל אנחנו עושים מרחק בינינו בין הקדוש ברוך הוא, בצורה שלא היינו רוצים לעשות. גורמים היפוך צורה, גורמים חוסד ויקות, גורמים לפירוד, וזה על ידי המצוות שלא נעשה אותם, המצוות שלא תעשה. אז הם מבטאים את יראת השם.
יפה מאוד.
כל הכבוד. שאלה מעולה. מצוין.
אני רוצה רגע להתייחס לגימל, שזה מדהים, לימוד התורה כמדריך לתודעה פנימית.
כן.
זה בעצם מה שאנחנו עושות, בוא נאמר, כל לימודי הקבלה והתודעה
אין ספק. אין ספק שזה העיקר מלימוד. למה אנחנו לומדים הקבלה? אפילו חומר, כמו פתיחה לחוכמת הקבלה, אור הזוהר, מה הם מדברים בעצם? מדברים על עצמנו. מדברים, בדיוק, מדברים על מה התהליכים שבתוכנו, שאנחנו יכולים ללמוד מהם איך לחיות את החיים בצורה יותר נורמלית, יותר טוב, יותר זורמת, שמקרב אחד לשני, כמו שמסעדה אמרה. אין ספק, זה הסיבה.
אני חושבת שכל העבודה על הלימוד של התורה כמדריך לתודעה פנימית, זה כאילו תוצאת לוואי של קיום המצוות, אבל בעצם את אומרת שזה הדבר המרכזי, התודעה הפנימית היא המרכזית, זאת אומרת אנחנו עושים מצוות באופן שמוכתב לנו, אבל דרך זה אנחנו בעצם עובדים על התודעה הפנימית, אנחנו בעצם משיגים בסופו של דבר רמת מודעות הרבה יותר גבוהה, זה מאוד 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 יפה בעיניי.
זה בדיוק זה, זה בדיוק זה, וזה לכן רב אשלג אומר, גם שהמעשה הוא חשוב, הכוונה, למה אנחנו עושים את המעשה, עוד יותר חשוב. זה שניהם צריכים להיות ביחד. כוונה בלי מעשה אין בזה ערך, כי הוא לא שווה. אי אפשר כוונה בלי מעשה. זה טיפשות. אבל מעשה חייב כוונה, בגלל שככה אנחנו משנים את התעודה הפנימית שלנו בצורה טובה.
עכשיו אני חושבת שאם אנחנו נלך הלאה עוד צעד, אז העובדה שנשים לא צריכות לקיים את כל המצוות, בעצם פה אני מבינה את מה שאת אומרת, שכאילו אנחנו ברמת מודעות יותר גבוהה מהן.
אני, כן, נכון, אומרים שהאישה היא ברמה, היא באה לעולם בצורה יותר מתוקנת מהגבר. היא צריכה פחות את המצוות המעשיות בגלל שהיא כבר יותר מתוקנת, אז היא זקוקה להם פחות, זה נכון. במקום אחר, רב אשלג אומר, הרב ברוך אשלג אומר, שאנחנו משלימים את כל המצוות בצורות שונות. תראי, פעם הסתכלתי ברמב״ם, ובן אדם שבזמן שבית המקדש לא קיים, בסך הכל כמה מכל המצוות הוא יכול לעשות? זה כמו 70. אם הוא חי בחוץ לארץ, אם הוא חי בארץ, אם הוא חי בזמן בית המקדש, אם הוא גבר, אם הוא אישה, אם הוא מלך, יש מצוות שהם רק למלך. אם הוא כהן, אם הוא לוי, יש כל מיני דברים שמילא לוקחים את ה-248 מצוות מעשיות, וזה מקטין את כל אחד לאיזשהו חלק מהם בלבד. אז קודם כל אנחנו עושים גלגולים, ולכן אנחנו משלימים בגלגולים אחרים מה שאנחנו לא יכולים לעשות הגלגול הזה. אז קרוב לוודאי, אם אני נולדתי אישה בגלגול הזה, סימן שכבר הייתי גבר בגלגול אחר.
אוקיי,
אז זה דבר ראשון. אז גם מבחינת זאת, בן אדם יכול להיות כהן בגלגול אחד, ואני מתארת לעצמי, ולוי בגלגול אחר, הוא יכול, ככה משלימים במשך הדורות את 248 מצוות מעשיות. גם הרב אשלג אומר בפירוש במאמר שלום, שאנחנו אותו נשמות שהיינו בזמן אברהם אבינו, בזמן בית המקדש, בזמן חורבן הבית, אז בוודאי שהיינו שם בזמן בית המקדש, אז גם שם אנחנו עשינו את המצוות אז. זאת אומרת שככה בכל גלגול אין לנו כל כך הרבה אפשרויות לעשות מצוות. זה לא 613 בשביל בחיים כל אחד, כי הנסיבות לא נותנים את זה. אבל ה-365 לא תעשה זה לכל זמן. מה שלא תעשה, לא תעשה באף גלגול. בגלגולים שאני גבר או אישה או אני יכולה לעשות רק מה שמותר לי לעשות באותו גלגול, זהו.
ידידה, כמה מצוות יש לנשים לעשות?
כמה מצוות?
שלוש, לא? שלוש.
לא, יש יותר מזה. אני לא יודעת, אף פעם לא ספרתי. אני יכולה להסתכל, זה בהתחלה רמב״ם הוא שאל, אבל אני לא יודעת איפה אני אסתכל על זה עכשיו.
לא עכשיו,
באופן עקרוני. אני לא יודעת בדיוק, אף פעם לא ספרתי. זאת אומרת, אני זוכרת שהוא אשם את זה. יש לנו פחות, אבל טובות.
לא הבנתי, 365 מצוות לא תעשה,
כן.
וכן
אומרים
לעשות בכל גלגול?
לא, 365 לא תעשה, לא עושים אותם באף גלגול. מה שלא נעשה, לא, מה שאסור לעשות, אסור לעשות. גם לגברים וגם לנשים וגם לכהנים וגם לכולם, אסור לעשות, מה שאסור זה אסור, גמרנו, זה לא נוגעים. זאת אומרת, שלא לאכול טרף, אוקיי? זה אף פעם לא מותר לאכול טרף, או לא לרצוח חס ושלום. זה אסור לעשות בכל גלגול. זה לא, ה-365 לא תעשה, זה לא תעשה באף גלגול. מה שמשתנה מגלגול לגלגול זה הזדמנויות לעשות מצוות חיוביות. וזה תלוי. תלוי, למשל, המצווה של שייך לגברים, זה מצוות שהזמן של גרמה, זאת אומרת שיש להם זמן קבוע. זה באופן עקוני הם המצוות ששייכים לגברים. אם אישה רוצה לעשות כזה אלה מצוות, היא מותר לה, אבל היא לא חייבת. זאת אומרת, מצוות שהזמן גרמה, למשל להתפלל 3 פעמים ביום. זה לא קל, זה לא קל לגברים לעשות את זה. ממש לא, זה ממש משימה. כן, אין ספק. 3 פעמים ביום לעצור ולעשות תפילות, זה לא פשוט בכלל. ובימיהם, גם הדתיים, הם מוצאים בזה בעיה, הם מוצאים בזה קושי. זה לא שהולך להם זורם וזה. אז כי כל פעם צריך להתכוון, לעצור את זרימת החיים, לעצור, להתרכז, כי לעשות את זה כמו...
זה ממש ניסיון.
זה ניסיון, כי ממש לעשות את זה כמו רובוט, זה לא עשינו כלום. והם מבינים את זה. לעשות כרובוט זה, מה עשיתי בזה? הם לא רוצים לעשות כרובוט, אבל ממש להפסיק זרם החיים, לעשות... מנחה, לעשות מעריב, זה לא פשוט. ועם כל הריצות של הבוקר, שכולם רצים על הבוקר, רגע, שחרית, זה לא פשוט. אני זוכרת שיגאל היה בצבא, ולפעמים היו להם ממש לילות לבנים, ממש, אומרים לבנות?
לבנים,
תודה. והיו מגיעים לבסיס אחרי כוננות שחר או משהו ב-8 בבוקר, וכולם היו נופלים, אבל הדתיים, במקום ליפול על המיטה, קודם צריכים להתארגן לעשות שחרית. זה לא פשוט.
נכון.
ממש לא פשוט, כולם הולכים לישון, והדתיים מארגנים מניין ועושים שחרית. זה ממש קשה. אבל ברוך השם, זה בונה את הבן אדם. אני היום צריכה לענות לטלפונים, אני מאוד מצטערת, אבל אמא שלי הולכת לבית חולים, אז רק שנייה, סליחה. אוקיי, סורי, זה דווקא היה ביתי, זה כל בסדר. טוב, בסדר. אוקיי,
נמשיך לקרוא?
כן, אז קראנו שאלה ב', מה מיוחד בתורה המצוות שיש בכוחן לתקן או לצהר את רצון לקבל לעצמו מוטבע באדם? והנה הוא כותב פה באור שלום על פתיחה לחוכמת הקבלה. כן, תקריא באור שלום.
באור שלום, כן. ב. אבי מורי ורבי שאל פעם, מה אדם משיג מהתורה על ידי המאור שבה? והשיב, אין אדם רוצה לעשות רע לעצמו, וזה כלל. אי לזאת, בטרם שהאדם מרגיש שהרצון לקבל שלו הוא רע, איך יוכל לזרוק אותו? לכן, על ידי התורה אפשר לראות שהוא רע. ובלעדי התורה אין אנו יכולים לראות זאת. וזהו שאמר רבי חנניה בן הקשיא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, והוא על ידי התורה. טוב, צריך לדעת שהתורה היא לא רק מין
רגע, אינפורמציה... רגע, זה פה דבר כל כך מרכזי, אז בוא נעקוב רגע על זה, אה? מה אדם משיג מהתורה על ידי המאור שבה? והוא אומר, אין אדם רוצה לעשות רע לעצמו. וזה כלל. זאת אומרת, בטרם שאדם מרגיש הרצון לקבל שלו הוא רע, איך יוכל לזרוק אותו? זה כל כך חכם פה.
מה, זה קשור לרפואת הנפש?
אה?
זה קשור לרפואת הנפש?
זה ממש ככה אני חושבת. כי בן אדם הוא צריך, לפני שהוא יכול לזרוק משהו, הוא צריך להבין כמה שעושה לו רע, נכון?
אוקיי.
למשל, חמי זיכרונו לברכה היה איש מאוד חזק, ממש. הוא חי עד גיל 90 פלוס, והוא ישן מגיל צעיר מאוד עד גיל 60, כל הזמן ישן. כי בזמן שהוא היה צעיר, הם לא ידעו שסיגרט זה מזיק בכלל, הם לא ידעו. הם לא ידעו שזה מזיק, והוא לא ראה בזה בעיה, כי הוא לא ידע שזה מזיק לו. ובגיל 60, התחיל להרגיש קצת קוצר נשימה, אמפזימה. והאחיינית שלו, שהייתה רופאה, אמרה לו, סידני, זה מזיק לך, האישון. כי זה גורם, הסבירה לו כמה שאישון מזיק לו, וכמה שזה גורם לו את ה... היא ספיקה בנשימה. אותו יום, אחרי כמו 60 שנה של אישון, אני לא יודעת כמה זמן, המון שנים של אישון, אותו יום זרק את הסיגריות לפח הזבל ולא אישן יותר. עד שהוא, כן, זה, הוא היה איש מדהים. עד שהוא הוא לא ידע ולא הבין ולא הפנים שזה מזיק לו, הוא לא יזרק. כי למה לזרוק משהו שהוא מרגיש דווקא טוב איתו?
כן.
אותו דבר, אנחנו עם האגו שלנו, עם הרצונות לקבל שלנו, עם השאיפות לקבל כל מיני דברים שלא עושים לנו טוב בעצם, וגורמים לנו פירוד וזה. בן אדם, הוא לא יודע שזה מזיק לו. ברגע שהוא מבין שזה מזיק לו, יזרוק אותו. הוא לא יעשה דבר שיזיק לעצמו. עכשיו, איך בן אדם יודע שהאגו שלו, הדברים שהוא רוצה לקבל על מנת לקבל, הרצון לקבל לעצמו מזיק לו? רק על ידי המאור שבתורה. הוא לא רואה את זה אחרת. אם אנחנו מסתכלים על העולם כמו שהוא, מבחוץ עולם התורה, הרדיפה אחרי השררה, או אחרי הכבוד, או אחרי האושר, או עם עין, או אחרי האושר, עם א', הרדיפה אחרי הכל זה, בן אדם חושב שזה נורמלי, חושב שזה טוב, זה כך צריך לעשות. הוא לא מבין שזה מזיק לו. רק כשהוא מסתכל בתורה, אז וואו, אני רואה רגע, זה באמת מזיק. לא יודעתי, רואים את זה הכי טוב כשאנחנו מסתכלים על התרבות של ארצות הברית. פה בארץ, ברוך השם, הודו לשם כי טוב, גם שאנשים לא דתיים, יש תרבות של תורה בכל זאת. יש מודעות מסוימת בתוך, בתוך החיים שלנו, גם שאנחנו לא פרפקט. אבל לראות עולם שהוא כולו רק לגשמיות, זה להסתכל על התרבות ארצות הברית. ואז רואים כמה שזה אסון. ממש. זה ממש אסון.
אני רוצה להעלות כאן איזשהו עניין, ואם בן אדם עושה לעצמו רע ולא יכול להתנתק מזה, וגם אם, כמו הרס עצמי בעצם.
בוודאי.
כלומר, כשבן אדם עושה לעצמו רע, והוא ממשיך לעשות לעצמו רע, למשל, אני אקח את הדוגמה סתם של הסיגריות, אז גם הוא יכול היה להמשיך.
והייתי את זה, את צודקת. את צודקת. זה, אנחנו מורכבים. זאת אומרת, עד שבן אדם יודע שזה מזיק לו, הוא בכלל לא יזרוק את זה. עכשיו, גם שהוא יודע שלזרוק, שהוא יודע שצריך לזרוק, לא תמיד הוא יכול לזרוק. הוא צריך הרבה יציאת את השמיה שיכול לזרוק. למשל, בן אדם שהוא מכור לסיגריות, או מכור לסמים, לא עלינו. לזרוק את זה, זה דבר כל כך קשה. הוא צריך ממש הרבה סייעת את השמיה, הרבה עזרה מלמעלה, כדי להתנקות, לגמל מכל הדברים האלה.
כן,
את רואה
בזה איזשהו כוח עליון שיכול לעזור לזה?
אני חושב שרק בסייעתא דשמיא, תשמע, השם עובד דרך בני אדם. זאת אומרת, על ידי זה שיעשה גמילה, אנשים יעזרו לו, אנשים, יש לו מלאכים, שליחים שאנחנו, שבני אדם הם שליחים של הקדוש ברוך הוא. על ידי זה שהוא שולח את השליחים שלו, הם יעזרו, הוא יעזר. יכול לעזור, אבל מי הוא הבן אדם שבא לעזור? זה גם זה הקדוש ברוך הוא שפועל דרכו. בטח, הוא יכול לצאת, אבל זה קשה. אבל זה לא אומר ש... אבל כל האפשרות לזרוק, זה רק כשהוא רואה ומבין שזה מזיק לו. לפני שהוא מזיק, הוא לא יעשה את זה. עכשיו, לגבי עניין של סיגריות וסמים, אנחנו יודעים על ידי הפרסומת וכו'. אבל האגו שלנו, שהוא כל כך קרוב, שכל כך אינטימי שלנו, הדרכים שאנחנו פועלים בהם, למה אני אזרוק את זה? השתמשתי בו כל החיים שלי. זאת אומרת, רק על ידי תורה המצוות, בן אדם יכול לשנות את עצמו, לראות שיש מקום לשנות, מקום להתרכך, לבוא לקראת הזולת, לבוא יותר בנתינה, פחות להסתכל על עצמו, יותר להסתכל על רגשות הזולת. כל זה בא דרך הלימוד. המאור שהלימוד ממש עוזר לנו פה. אני מסכימה מכל מילה שמסעדה אמרה קודם. כמה שהלימוד עוזר לנו בחיי החברה לגמרי.
עדיין זה נורא מעניין אותי לדעת מה התהליך שקורה לנו, מה התהליך שקורה לנפש שלנו, ככל שאנחנו יותר עושים מצוות. ודווקא לא יותר מאמינים, אלא יותר עושים מצוות, כחלק מהרצון להתחבר והרצון להתחזק. נורא מעניין אותי מה התהליך שקורה לנפש.
השאלה שלך זה שאלה שהרב אשלג בעצמו דן בו מאוד לעומק בעצם. יותר קדימה, זה יוצא, זה מתחיל בשיעור, אני חושבת זה י' א' בעצם. הוא מתחיל לדבר המון על התפתחות הנפש לפי העבודה שלנו. לפי המצוות יש התפתחות בנפש ממש ממש, וזה הוא מקדיש כמה יש, אני חושב את זה י' א' י' ב' וי' ג', מדברים על זה המון. אז יש, תרשמי לעצמך את השאלה, ואנחנו באמת באמת ניכנס לזה.
אוקיי.
כן. כן, כן, זה, יש הרבה שם בכל העניין הזה, איך מתפתח הנפש ואיך הוא מושפע על ידי התורה המצוות, ויש עליות וירידות ואיך היא עולה מדרגות, יש המון המון שם.
זה
מצוין. אני תמיד חושבת על העניין שהמאור שבתורה שמאיר על הרצון לקבל, אולי אני לא זוכרת מי נתתי את הדוגמה הזאת, אז יכול להיות שכבר אמרתי את זה פעם, אבל זה מאוד מדבר אליי, שבאנגליה שגדלתי, הדמדומים של היום הם מאוד ארוכים. זה לפחות שעה, לא כמו פה, שהדמדומים הוא יחסית קצר, אבל שם, בסוף היום, הדמדומים של היום זה מאוד מאוד ארוך. שעה, שעה וחצי, אני כבר לא זוכרת. זה לוקח הרבה זמן. ולשבת בתוך החדר, ובלי אור חשמלי, זה מאוד מאוד יפה, זה כחול כזה. ואת יושבת בתוך החדר כזה, בדמדומים, ומרגישים בנוח, הכל טוב, הכל מצוין. את מרגישה פשוט טוב. ואז בא חושך ומישהו מדליק את האור, מדליק את האור חשמלי. ואז פתאום את רואה כל מיני דברים שלא שמת לב. כל עוד שישבת בדמדומים, את לא שמת לב אליהם. פתאום את רואה שמשהו נשפך על השולחן, פתאום את רואה שהשטיח קבוע, פתאום את רואה שהבית לא מסודרת, את מתחילה לראות דברים, כי יש אור שמאיר על זה. אני חושבת על המאור שבתורה, בצורה כזאת גם כן לפעמים. כי כשאני לא במודעות, אני כמו בדמדומים, הכל טוב לי. אני לא רואה בזה, לא מסתכלת בזה, אני פשוט טוב לי, מרגישה טוב. פתאום בא ומאיר לי, משהו, אני רואה אור, מה אני רואה? אני רואה את הרע, אני רואה את הלא טוב. אז עכשיו אני יכולה לתקן אותו. כי כל עוד שלא יכולתי לראות את זה, לא יכולתי לתקן.
מעניין מאוד,
זה
מאוד יפה. מאוד יפה.
מאוד יפה.
נכון. אני חושבת שזה מאוד.
אני בדיוק קראתי מכתב שהרב אשלה כתב לאחת החברותות הכי קרובות אליו. היה לו חברותה בפולנד, פולנד, שקוראים לו משה מודחי שוץ. הרב מאוד 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 השתדל להשיג לו סרטיפיקט שיכול לעלות ארצה, ולא היה יכול, ובסוף הוא נספה בשואה. אבל במשך הרבה שנים היה התכתבות מאוד מאוד פורה ביניהם. ופעם הרב משה מודחי שוץ כתב אליו, הוא אמר כמה אני מרגיש לא טוב עם כל הקלקולים שאני מגלה בתוך עצמי, כשאני מגלה בזמן האחרון בתוך עצמי, כי הם היו שניהם עבדו על עצמם ללא הרף. אז הרב אשלה כתב לו בחזרה, אני בכלל לא מרגיש את הצער שלך, ההפך. כל פעם שמתגלה קלקול, אני שמח, ססון ושמח. בגלל שברגע שזה מתגלה, אפשר לתקן. בלי שזה מתגלה, אי אפשר לתקן. וזה לא שזה לא היה קודם, פשוט היה מחובה ואי אפשר לראות את זה.
זהו, זה כל נושא הסתר, אתה סתר לי.
אתה סתר לי, כן, השם סתור, כן.
השם נסתר לנו, אנחנו נסתרים לעצמנו.
ייי.
זה נקודה נורא מאוד קשה בקיום שלנו.
מאוד.
כל דבר, לגלות כל דבר, זה במאמצים וב... כן,
בעבודה פנימית,
שום דבר לא בא לנו בקלות.
לא, ממש לא. אבל ברוך השם. כי זו הסיבה שהשם ברא אותנו. הוא היה יכול לתת לנו את כל הטוב העונג, הוא היה יכול לתת כל זה אלינו בלי לעבוד. ממש, הוא היה יכול לתת לנו את הכל באיזשהו
מודעות. זה מה שהיה בגן עדן, לא?
כן, כמו בגן עדן, בלי עבודה, הכל יכול להיות, כן, היינו יכולים להיות בגן עדן כולנו, היינו יכולים להיות באיזשהו מודעות נפלאה, הוא יכול לתת לנו כל הטוב העונג. אבל זה לא היה שלם, העונג לא היה שלם, בגלל שבסופו של דבר, כל ענף רוצה להיות כמו שורשו. וכמו שהשם הוא הנותן, גם אנחנו בסופו של דבר גם רוצים להיות נותנים ולא מקבלים חינם. ואם היינו עושים את זה בלי עבודה, היינו מרגישים כמקבלים מתנת חינם. ובסופו של דבר הם אומרים, אין בזה טעם. לא היינו מרגישים את הטעם בזה. ברגע שבן אדם עובד בשביל משהו, איזה טעם הוא מקבל. משהו אחר לגמרי. ואנחנו עם קשה עורף, אז אנחנו צריכים לעבוד קשה מאוד.
כן.
ודאי שזה נכון. אני, היה תקופה שבעלי היה מאוד מאוד מתעניין בספרות של זן ובודיזם ו... הינדואיזם, כל ה-New Age-י הדברים האלה. ואנחנו כמובן קוראים אנגלית כמו עברית, אפילו יותר, בקלות. ואז הוא קנה המון ספרות כזאת, היה לנו המון כזה בבית. ואני גם קראתי בזה. היה ממש דברים נפלאים, like the gift of compassion and start where you are, כל מיני ספרות שהיום זה מאוד מפורסם כל זה.
והטאויזם. הטאויזם נורא מעניין.
כל הדברים האלה הוא היה קורא, והיה לנו ממש אוסף של כל הדברים האלה. ואני גם כן קראתי בזה. אז אחרי כמה חודשים שאני קוראת בזה, ואני מרגישה מה זה טוב, אני קורא כל זה וכך. אני מסתכלת בעצמי, רגע, 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 משהו השתנה בי? אני בן אדם יותר טוב? בכלל לא. בכלל לא. זה לא עשה לי כלום. לא השתניתי, לא הייתי אישה יותר טובה. זה לא עשה לי, זה לא השפיע עליי בכלל. למה? כי לא צריך לעבוד בשביל זה. לא, זאת אומרת, אולי הבודיזם וכולי כן צריכים לעבוד, אבל רק לקחת מין תמצית כזה ולקרוא בזה, זה לא היה בשבילי עבודה. אז כל כך למדתי מהחוויה הזאת, קודם כל שני דברים, שהשם נתן את התורה בצורה הכי נכונה לכל עם ועם. זאת אומרת, בשביל הבודיזם הוא נתן את הבודיזם, בשביל ההינדואים הוא נתן את ההינדואיזם. בשבילנו נתן לנו את התורה המצוות שלנו. וכמו שאנחנו עם קשה עורף, אנחנו אנשים שצריכים לעבוד קשה. ובלי לעשות את העבודה הקשה הזאת, אין לנו סיפוק, אנחנו לא משתנים בכלל. זה לא סתם שאומרים, אוי, זה עם קשה. זה כן עם קשה. זה עם קשה, זה חומר שלנו. אז נתן לנו צורה שזה מתאים לנו. ולעשות דרך שזה לא מתאים לנו, זה נחמד, אבל זה לא, בסופו של דבר אנחנו לא יקרה מזה כלום. כל כך למדתי מהחוויה הזאת.
נכון,
זה
מעניין.
ממש.
גם זה כאילו בתורה שלנו יש איזה סוג של קסם, או אולי באמת סוג של קסם שמתאים לנו.
הוא מתאים לנו, בדיוק.
המפתח של הנשמה שלנו.
הוא מתאים לנו, כתוב, התורה, ישראל וקודש הבריחו אחד הם. זה בזוהר. זאת אומרת שמהות התורה, מהות הנשמה, שזה ישראל, ומהות הקדוש ברוך הוא, זה אותו מהות. זאת אומרת שהתורה הקדושה שלנו בדיוק, בדיוק מתאים לנשמות שלנו. בדיוק מתאים. אני לא אומרת שאין בזה חוכמה שאנשים אחרים לא יכולים ליהנות וללמוד ולהשיג מזה משהו, ודאי. כי בסוף של דבר, התורה היא אמת, והאמת היא, אמת היא אמת, אמת לכולם. זה לא רק שלנו בלבד, בוודאי שלא. אבל יש אמת בכל הדתות, אבל הוא נתון באיזשהו אריזה שמתאים לכל סוגים. אז האריזה שלנו זה התורה, המצוות. מצוין. הנה, הוא אומר, על ידי התורה אפשר לראות שהוא רע, ובלעדי התורה אין אנו יכולים לראות זאת. וזה...
איפה
התורה? רק סליחה, נכנסתי לתוך...
כן, אני רואה.
זאת אומרת, על ידי התורה אנחנו יכולים לראות שהרצון לקבל שלנו הוא רע, ובלעדי התורה אין אנו יכולים לראות זאת. וזהו שאמר רבי חנניה בן עקשיא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, זאת אומרת, לתת לנו הזדקחות, לתת לנו זכות, לתת לנו טוהר, לנקות אותנו, זה על ידי התורה. יופי.
שנזכה,
ממש. מסעד, את רוצה לקרוא?
בסדר, צריך לדעת שהתורה היא לא רק מין אינפורמציה רוחנית טכנית, אלא היא התפשטות אור השם, טוב השם. מהות התורה ומהות השם חד הם, ולכן יש בתורה סגולה מיוחדת שהמאור שבה מחזיר את האדם למוטב. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. קידושין למד. אמנם בכדי שהמאור בתורה יאיר לאדם ולא יסנבר אותו, עסק התורה חייב להתקיים בכוונה של השפעה, ולא בכוונה של רצון לקבל לעצמו.
זה טוב, תמשיכי, זה מצוין.
אני לא כל כך הבנתי את זה.
אוקיי.
שלא יסנבר אותו.
תקף, תקריא את הקטע, ואז אנחנו נבין.
על קריחות ספריו, כתב הרב ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל, כתב בנוסח הזה. בהקדמה לספר אמרי יוסף לרבנו מספינקה, מביא שם מה שפרש רבנו הקדוש הרב חיים מצאן זצ"ל על הפסוק כבוד אלוהים הסתר דבר וכבוד מלאכים חקור דבר. הוא פרש שאם האדם רוצה ללמוד חוכמת הקבלה כדי לדעת כמה עולמות וכמה ספירות יש, היינו כבוד אלוהים, כי הוא רוצה לדעת גודל כבודו של השם יתברך, אז הסתר דבר. אבל אם הוא רוצה ללמוד החוכמה כדי לדעת איך להמליך את הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת איך לעובדו בכוונה ולקדש רמח לברה ולעשותה מרכבה לקדושה, זהו כבוד מלאכים, איך להמליכו לעבדו, אז חקור דבר.
זהו. זאת אומרת שתלוי למה אנחנו רוצים ללמוד. אם אנחנו רוצים ללמוד כדי לדעת את הספירות ואיך הן פועלות ואיך, לא יודעת, כבוד אלוהים, זאת אומרת כמה עולמות יש ואיך הן פועלות ודברים כאלה, לא, לא כדאי. זה, מה זה אומר שזה מסנבר? זה פשוט יגדיל דווקא את הרצון לקבל לעצמנו. יעשה את הבן אדם יותר גאווה, יותר, הוא יחשוב שהוא מורם מעם, הוא יחשוב שהוא יותר, לא יודעת, יש לו סודות, הוא יחשוב כל מיני דברים. זה לא כדאי בכלל. אבל אם הוא רוצה ללמוד כדי לדעת איך אני יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא עליי, איך אני יכולה לעבוד אותו, איך אני יכולה לשרת אותו, איך אני יכולה לקדש את עצמי לעבודתו, אז בוודאי שצריך, אז חקור דבר. אז בוודאי שצריך ללמוד, כי זה הדרך כדי לדעת את זה.
אוקיי,
זה באמת, זה מה שהתכוונו קודם, שכדי שזה לא יסנבר אותו, שלא ינפח אותו. אבל, כי יש בעיה בזה. לפעמים, זה לא קורה הרבה, אבל אנשים מתקשרים אליי בדרך האינטרנט או משהו, ושואלים אם אני יכולה להדריך אותם באיזשהו קבליסטיות או משהו. לא יודעת מה, אני תמיד אומרת לא, אני לא מתעסקת בדברים כאלה. יש לי. הוא אומרת, אם אני, היה פעם מישהו שהתקשרה ואמרה, אם אני מכירה מקובל אמיתי. אמרתי לא, אני לא מכירה אף אחד אמיתי. לא מכירה ככה, לא, אני לא מכירה. זאת אומרת, שהיא יכולה, כי היא רצתה איזשהו, היא רצתה משהו בעניין של כבוד השם, כמה סבירות יש, זה לא צריך, זה לא הדרך הנכונה. הדרך הנכונה שאיך אני יכולה לשרת את הקדוש ברוך הוא. וזה מה שאנחנו, בשביל זה אנחנו לומדים. מצוין. רב יהודה לב אשלג צצל עוד ירחיב בנקודה הזו בהמשך ההקדמה לספר הזו. אוקיי. שאלה ג', יש לנו זמן? יש לנו עוד 3 דקות.
3 דקות, כן.
אוקיי. את רוצה לקרוא?
שאלה ג', האם הרב אשלג זצ"ל מתכוון שרק האדם הדתי יכול לתקן את עצמו ולבוא לדבקות בבורא? ומה לגבי האדם החילוני? כשהרצון להידבק בבורא מתעורר אצל האדם, הוא מרגיש כמו תינוק שנולד. והוא שואל, אני יודע שאני רוצה להידבק בו, ושאינני רוצה לחיות יותר בפירוד הנורא הזה, אך איני יודע מה עליי לעשות ומהיכן להתחיל. שאלה זו מתעוררת גם אצל היהודי החילוני, וגם אצל היהודי הדתי. כי גם יהודי דתי צריך להתחיל להתעסק בתורה ומצוות, לא מבחינת חינוך או הרגל, אלא כדבר חדש לגמרי. לימוד התורה מקיף את הנשמה באור השם, ומעורר אותו לחזור למקורה. התורה כולה אור אחד, אך הוא מופיע בלבושים שונים, לצורך הנשמות השונות. מהן המצוות ואיך עושים אותן, מבואר לנו על ידי חכמנו זכרונם לברכה, שהורו לנו את הדרך לחזור מהפירוד הנורא הזה. ההבדל הבולט בין היהודי הדתי ובין היהודי החילוני הוא שהיהודי החילוני מתמקד בעיקר במצוות שבין אדם לחברו, כאשר היהודי הדתי מתעסק בנוסף במצוות שבין אדם למקום. אמנם מבחינת הסגולה שבמצוות להביא את האדם להשתוות הצורה עם הבורא העולם, אין הפרש כל כך גדול, כמו שהרב אשלג זצ"ל כותב בחיבורו מתן תורה.
אהה.
בואי, זה מקסים.
ממש, אה?
ממש אהבתי את זה. טוב, אפשר להירגע, טובה.
כן, בדיוק.
תראי, מה שאני מצאתי, שצריך, מה שאנחנו עושים, צריכים לעשות א' בשמחה, ולעשות את זה מכל הלב. ואני חושבת שזה הכי הכי טוב, הכי נכון, פשוט לעשות מכל הלב, לעשות בשמחה מה שאנחנו כן עושים. ואין אף אחד שהוא מושלם. ולאט לאט, כל אחד בסופו של דבר גודל בזה, או מוסיף בזה, או רוצה בזה. המצווה בעצמה, ברגע שאנחנו באמת באמת רוצים, כתוב בפרקי אבות, שכר מצווה מצווה. זאת אומרת שבן אדם ממש רוצים, אז השם יפתח לנו עוד אפשרות להתקרב אליו במצווה אחרת. אז, או מצווה גוררת מצווה. זאת, אז מה שאיפה שאנחנו נמצאים, זה הכל זה טוב.
אבל ידידה, אני רוצה להעלות משהו, אבל אם את, נגיד את עושה משהו,
כן.
את לא מרגישה נוח, את מרגישה, נגיד ביום שבת, אחת ממצוות שבת, שאת עושה משהו ואת מרגישה לא טוב עם זה, לא טוב, באמת, פנימית אפילו, אני סתם אומרת על משהו, עוד לפני נגיד איכשהו שמרתי תורה, אני לא, את יודעת, אני לא עושה מי, אבל אם הוא מרגיש רע, את מבינה, הוא מרגיש רע עם עצמו, רק עם עצמו, לא כלפי מישהו אחר.
ולא תפס את הנסיבה, סורי.
מה?
אמרת משהו, אני לא כל כך תפסתי מה קורה בשבת, שלא הרגיש טוב.
נניח שאני עושה משהו בשבת, שאני לא, שנגיד הבן זוג שלי רוצה, ואני לא כל כך, אבל אני עושה את זה, אוקיי? מפרה את אחת ממצוות יום שבת, ואני מרגישה נורא רע עם זה. אז אין כאן תמיד את הקונפליקט, האם את יודעת, לרצות את הבעל, לעשות לו טוב, וזה, או... אני יודעת מה ניתן את זה, לנסוע בשבת. כל הזמן יש דילמה עם זה.
נכון, נכון.
אני משתגעת מהדבר הזה, משתגעת.
נכון, 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 נכון. זה, אני באמת זוכרת את זה, כשבעלי לא היה כל כך דתי כמוני. זה, אני באתי מבית הרבה יותר דתי ממה שהוא הגיע. ובאמת, באמת יש קונפליקטים כאלה. וזה לא פשוט. זה צריך הרבה הרבה סובלנות אחד עם השני, והרבה הרבה רצון משני צדדים, ודיבורים, ו... הדרך שמצאתי את הכי טוב זה דווקא לדבר על זה, לא כשהנושא הוא חם. זאת אומרת, לנסות לדבר על זה בזמן אחר, לא בזמן שבת, שזה הנושא הוא חם וזה, הוא רוצה משהו באותו רגע, פתאום אני אומרת, לא, אני לא רוצה. זה לא נראה, זה אף פעם לא פעל. כשהיינו יותר רגועים, שהיינו בזמן שזה לא היה שבת, או לא היה חגים, שזה זמנים שבאמת למדתי לשבת עם בעלי בצד, בסלון, כשהיה רגוע, ואז לדבר איתו שזה לא היה נושא חם. ואז לדבר איתו, תשמע, אני לא כל כך מרגישה טוב בזה, מה אתה מרגיש? ואז היינו מדברים, ולאט לאט מגיעים לאיזשהו... איך אומרים, דרך שאפשר לחיות אחד עם השני.
אבל לפי מה שכתוב כאן, דידה,
מה?
זה לא, כאילו, זה לא נורא אם אני אסע בשבת.
לא, מה ש... תראי, מה שרציתי, אני זוכרת מה שרשום פה, בן אדם רוצה לבוא לדבקות עם הבורא, נכון? יש תורה מצוות. התורה המצוות אומר שכן תעשי ככה או לא תעשה ככה. עכשיו, לא תעשה, זה חל על כולנו. גם אם אנחנו לא שומרים אותם, זה לא אומר שאנחנו פנויים מהם. זה לא ככה. אלא אם אני לא עושה, אם אני מפרת את המצוות, זה לא כל כך טוב, ודאי שלא. אבל יש נסיבות ויש צריכים לדבר וצריכים לבוא דרכי שלום ועם רוח טובה בתוך הבית, חייבים לגמור, לעשות דברים ברוח טובה. ואם את כבר אמרת שאת בעצמך לא מרגישה טוב כל כך לנסוע בשבת, אבל ודאי שאת רוצה לשמח את הבעל, זה גם חשוב, שלום בית זה גם חשוב. אז זה מקרה שזה ככה לא... לפעמים צריך לוותר, לפעמים, אני לא יודעת, לפעמים צריך... שלום בית מאוד חשוב.
זה... מה זה יותר חשוב מ...
לא, אני לא, תראי, אני לא יכולה להגיד, אבל אני חושבת...
רגע, לא לנסוע בשבת זה מצוות לא תעשה?
כן.
הבנתי.
כן. זה לא תעשה. אבל זה חל על שניכם, אבל... תלוי, תראי, כל אחד הוא בא מרקע אחר, אי אפשר לחפות על בן אדם. אי אפשר לעשות כפייה בעניינים האלה. אם הוא רגיל לנסוע בשבת וזה חשוב לו. מקסימום אפשר לשאול רב, כי רב באמת הרבה יותר יכול לעזור במקרים הרגישים האלה. אני למשל מצאתי את זה הכי טוב, זה היה לדבר עם בעלי בזמן שזה לא היה נושא חם. אלא, הייתי מוותרת אליו כשזה באותו רגע, אבל בזמן אחר, כשזה הכל היה כבר רגוע, הכל טוב, אנחנו במצב רוח טוב, אז היינו, הייתי מעלה איזשהו שיחה, רגע, אני רוצה רק קצת לדבר על זה, משהו נלגור, לא כל כך, זה קצת מפריע לי, מה אתה אומר. ואז היינו אומרים, רגע, אני אוהב לנסוע. אז הייתי אומרת, אוקיי, בואו נעשה... מה אפשר, אולי נעשה איזשהו טיול תמיד ביום שישי, בוא נגיד, או ביום זה, או ביום זה. אנחנו חושבים על כל מיני אפשרויות אחרות. צריך לי... זה לא פשוט, אבל. זה לא פשוט. אבל לאט לאט, זה לאט לאט. כל צעד, לאט לאט. זה לא פשוט, ובכלל לא לריב על דברים כאלה. אני חושבת לריב על דברים כאלה זה ממש קרוע. זה גורם להרבה הרבה הרבה יותר בעיות אפילו להפר משהו כמו לנסוע בשבת, זה עדיף מלריב. נכון? כי מה יקרה עם ריב? זה ישמח אותו בשבת? בכלל לא. הריב לא יצא טוב. לאט לאט, לאט לאט. הכל יהיה בסדר. הכי חשוב. לאט לאט. העיקר להתרכז על הדברים שאנחנו כן יכולים לעשות. מה שהשם נותן לנו לעשות, להתרכז על זה. נכון?
כן.
להתרכז על מה שכן אנחנו יכולים לעשות, ולא להתעצבן יותר מדי על הדברים שעדיין לא נתון לנו לעשות. בסדר, אנחנו לא מתוקנים 100%. הכל בסדר.
היום הרגעת אותי גם, את יודעת, באמת היה משהו מאוד מרגיע בשיעור הזה.
יופי. כן, נכון. נכון, אי אפשר, תראי, אין אף אחד הוא 100%. גם הכי דתיים, אולי הבעיה שלה קיים 100%, אבל רוב האנשים, גם הכי דתיים לא 100%. מה, בשביל מה אנחנו באים ליום כיפור? אם היינו 100%, לא היינו צריכים יום כיפור בכלל. אבל אנחנו לא 100%, אין אף אחד 100%, או בן אדם לחברו אני 100%, ודאי שלא. אז צריך לעשות את העניינים בצורה בנחת, בשלווה, בשמחה, מה שניתן לנו לעשות נעשה, מה שאי אפשר לעשות לא נעשה, יהיה בסדר.
טוב, מסר מרגיע.
כן.
אני
אשתדל
לא
לחזור
על זה.
ברוך השם. יאי, יופי. רציתי לשאול, אחרי אני שמעתי זה עוד חצי שעה אחרי שהלכתי בקלזמר, עד שיונתן רייזל הופיע.
קודם כל, לקח המון זמן עד שהוא עלה לבמה.
נכון.
המון זמן. אז אמרתי, מזל שלא החזקתי אותך כזה, ואמרתי לך, עוד רגע כדאי לך. זה היה לקח המון זמן.
כן, שמעתי ככה, אחר כך, אבל שמעתי, הוא היה מעולה.
כן, היה ממש כיף. תשמעי, אנחנו היינו כל הימים, היינו שני שלישי רביעי.
באמת?
כל יום נסענו, תשמעי, אבל ביום חמישי הייתי גמורה כבר,
וואו.
זה יפה, הייתי צריכה.
בטח.
עדתי איזה 1-2 בלילה, וכן, אבל זה היה נהדר, זה פשוט, זה ממש הייתה אקסטזה רוחנית, אני אומרת לך 3 ימים האלו.
מה את אומרת?
הייתה התעלות, ממש, אומרת לך ממש התעלות נפשית, וכולנו הרגשנו כך.
איזה יופי. איזה יופי, ברוך השם, ברוך השם. אבל לא, היה לי כבר מספיק. תראי, אני לא הייתי בחופש. אז אני, כן, הייתי צריכה לעבוד במחרת. אז היה לי מזל. אני עזבתי אתכם, ו5 דקות התחלתי ללכת, ונהג מונית שהכיר אותי, לקח אותי הביתה.
וואי, איזה מזל!
וואי! ממש ממש, הוא גר על ידי, הוא גר באותו שכונה, ממש. הוא אמר, זה אילן, הוא ראה אותי בא, הוא אמר לי, היי ידידה, בוא אני אקח אותך.
וואי, מדהים. איזה מדהים. ומה לגבי, מסעדה, את איתנו?
כן, כן, בטח.
את ראית את המייל שלי ששלחתי לך? ידידה, לגבי, את הולכת ללמד שם, קיבלתי מיואל אופנהיימר.
לא, לא קיבלתי ממך מייל טובה.
לא, לא מייל, אס-אמס, כאילו, וואטסאפ, כאילו היה לי את המייל שלך, ביקשתי את הכתובת מייל.
לא, לא, אני וואטסאפ.
לא, אני מדברת, ידידה, את הולכת להרצות, נכון, ברמת הגולן?
נכון, בשבת תשובה, או לקראת שבת תשובה או משהו.
כן, כן. מה את אומרת, את הולכת, את גם תשמעי, מסעדה, היית רוצה לבוא? הייתם רוצים?
תשמעי, אני...
את יודעת, לא שלחת לי כלום.
שלחתי לך מה, מצילמתי לך מה, מסע, תקשיבי, תעבירי לי את המייל שלך, תכתוב את מייל בבקשה.
הנה עכשיו, איך זה לא ראיתי, הנה אני, איך לא ראיתי את זה?
לא יודעת, והתפלטתי שאת לא מגיעה. תראי, נורית הגיבה שהיא לא, הם לא יכולים כי הם לא פה, הם לא בארץ, אז.
אני לא אהיה בשבת אבל, טובה.
מה?
אני לא אשאר לשבת, אני רק נותנת הרצאה באותו יום ואני אלך הביתה. אני לא אשאר, כי הילדים שלי יהיו בבית.
הבנתי.
אז אני לא יכולה להישאר.
זה חול המועד סוכות?
לא, לא, זה שבת שובה, זה השבת לפני יום כיפור. כן. אני צריכה לכתוב את זה קודם, עוד לא כתבתי את השיעור הזה. הוא רוצה שיעור של שעה או משהו. אני צריכה לכתוב את זה. אני אמרתי לו, אני רוצה לשנות קצת את הכותרת. הוא אמר לי, היכרות עם בעל הסולם. אמרתי, בסדר, ואני רוצה ממש לעשות את ההדגש על שובי נפשי למנוחייכי, כי השם גמר עלייכי. אני רוצה לדבר על שובי נפשי למנוחייכי. מה זה אומר שהנשמה שב? אני רוצה לקשר את זה עם שבת תשובה, אני לא רוצה לדבר על ביוגרפיות או משהו.
כן, לא, בטח, בטח.
לא, רק אני רק מדבר מפנימיות, אני לא רוצה לדבר. רק מפנימיות, היכרות פנימית, זה לא הולך להיות... זה אני רוצה לדבר על שבת תשובה, מה הרב אשלג אומר לנו על שבת תשובה. זה מה שאני הולכת לדבר, בעזרת השם.
מסעדס, תגידי לי, אם אתם באים, אז אולי נחשוב שם להיות, אם לא, אז הוא לא יודעת, אולי ניסע ונחזור, אבל מאוד מסקרנת, אני מאוד רוצה להגיע.
רגע, זה ברמת הגולן? דיברנו על משהו בחספי, בזה, לא, בסוסיה, לא?
לא, זה ברמת הגולן.
זה ברמת הגולן?
כן.
זה בחספי.
עכשיו רגע, מה זה אם אתם באים? עם יהודה בא איתי? אין סיכוי שהוא יבוא איתי.
לא, אין סיכוי? אוקיי.
יהודה לא, 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 ממש לא. אמרתי לך, אני כאילו, זה שלושה ימים, אני לא יודעת, אני מספיק יומיים, זה שלושה, זה חמישי, שישי, שבת, טובה.
מה זה חמיש, לא, חמישי, שישי, שבת?
כתוב פה, כן, תקראו, כתוב, חמישי, שישי, שבת, מהשישי עד השמיני לעשירי. דלת, עד ובשישי.
באמת? אני לא יודעת, אני חשבתי שישי, שבת.
לא, 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 חמישי, שישי, שבת, לי זה יותר מדי שלושה ימים, אבל אם אפשר פחות מזה, יש לך עוד פרטים על זה, טובה?
לא, אבל זהו, רציתי, אני אתקשר אז, אני אתקשר ונשאל יותר פרטים.
תשאלי אותם, כי אם זה, אם אפשר לבוא רק, נגיד, משישי בערב עד מוצאי שבת, לי זה מספיק.
זה בטח, בטוח אפשר, ב-100% אפשר, כמה שאת רוצה, איך שאת רוצה.
טוב, אני...
אז זהו, אז אני לא נשארת לשבת.
כן, אז כנראה שאת תהיי בשבת שישי ותחזרי.
מתי את מרצה?
אני יודעת שזה בבוקר, אני חשבתי שזה רק שישי שבת הם עושים, אני לא יודעת שזה יום חמישי גם. אז אני לא יודעת אם זה יום חמישי או יום שישי שאני... אני לא יודעת. אני צריכה לשאול, אני לא יודעת, הוא שלח לי משהו לפני הרבה זמן, אני לא שמתי לב. אמרתי לו מראש שאני לא נשארת לשבת. אני הבנתי שזה רק שישי שבת. טוב, את בטוחה שזה שלושה ימים?
אני מכירה לך, נראה שאתה... כן, כן, אני רואה. אני מסתכלת על ההזמנה.
כן? את יכולה לשלוח לי?
כן. בטח, יש לך וואטסאפ?
לא, אין לי וואטסאפ.
נשאר לך את זה בהודעה, אין בעיה.
מצוין, מה, בסקייפ או באימייל?
הודעת אס-אמס.
מצוין, יופי, תודה.
זה פשוט נראה לי כל כך מיוחד, נכון מסעדה, לא יודע, נראה לי כל כך מיוחד לנסוע סופש
כזה. זה בטוח יהיה מיוחד, אני צריכה לראות אם זה מתאים לי, אבל אני...
בסדר.
הנה, עכשיו שלחתי לך,
ידידה. או, יופי. רגע.
זה עדיין שולח, כי יש לי פה, אין לי פה קליטה. אני אקח לזה קצת זמן.
בסדר.
לא, זה עוד לא, זה עוד לא, זה עוד עדיין מאבד את זה.
אוקיי.
בסדר, טוב.
מצוין.
תודה רבה,
ערב טוב.
ערב טוב, תודה רבה, היה נפלא.
ביי,
להתראות.